Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אין מה לעשות, אולי זה טוב. טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. התחזית של הנגיד קובעת ששיא האינפלציה מאחורינו, אבל בחיים עצמם עליות המחירים ימשיכו להכאיב. נתניהו יקצור את הפירות כל עוד לא יתפתה לעשות דבר. אחת. לו אני נגיד בנק ישראל, הייתי תולה את הגרף של האינפלציה המצטברת והחזויה בכל חודש בלשכה שלי. ממש מול השולחן, כדי שיהיה לי כל הזמן מול העיניים. הגרף הזה הוא גם בדיקת ה-AKG של המשק, וגם הברומטר שבודק את מדיניות הריבית של בנק ישראל והעומד בראשו, אם היא מצליחה או לא. את הגרף הזה, הנגיד הציג לפני פרסום מדד המחירים לצרכן בחודש האחרון, מדד נובמבר. אחרי פרסומו, הוא נשם לרווחה, כי האינפלציה בפועל בחודש הזה התנהגה בדיוק לפי התחזיות שבגרף. אם זה ימשיך ככה, המשמעות היא שבנובמבר עברנו את שיא האינפלציה. 2. אבל שנייה עם הפרחים והשמפניה. אנחנו לא נגיד בנק ישראל, אנחנו הציבור. עבורנו האינפלציה היא לא אתגר מוניטרי, אלא החיים עצמם. כדי שתחזיות האינפלציה של בנק ישראל יתממשו, עליית המחירים במשק בכל אחד מהחודשים בשנה הקרובה צריכה להיות בדיוק זו שמפורטת בגרף האמצעי משמאל. כפי שניתן לראות, חוץ מבחודש יוני 2023, בכל יתר החודשים בשנה הקרובה, המחירים אמורים לעלות משמעותית, בפרט באזור פסח, וכל זה רק כדי שהתחזית האופטימית תתממש. כל סטייה כלפי מעלה של האינפלציה באחד החודשים, משמעותה שהמציאות לא מתכופפת לתחזיות של בנק ישראל. אז נכון שלעומת 2022 העמודות האלה נמוכות יותר, אבל את מי בדיוק זה מנחם? במדינה יקרה כמו ישראל, גם אינפלציה של 3% ולא 5% בשנה מורגשת היטב בכיס. זה בדיוק ההבדל בין הסטריליות שבגרף של בנק ישראל לבין חיי היומיום. מבחינת בנק ישראל, האינפלציה השנתית היא תוצאה של חישוב טכני. מורידים את המדד שהיה בחודש המקביל לפני שנה, מוסיפים את המדד הנוכחי, והופ, קיבלנו את האינפלציה השנתית העדכנית. באופן הזה, גם אם המדד החודש עלה, אבל בשיעור נמוך יותר מהעלייה במדד המקביל בשנה שעברה, זהו ניצחון של בנק ישראל. אנחנו נשלם יותר, אבל האינפלציה הכללית יורדת. עבור הציבור, המשך עליית המדד בשיעור ניכר היא הלחץ שתוקף בלילה. כשאת מנסה לחשב כמה עלה מה החודש, ואיך בדיוק תממני את הקייטנה שהילדה אמורה ללכת אליה בחנוכה. המשך עליית המדד היא הכללה שאתה פולט, כשאתה קולט שמכונת הכביסה התקלקלה, אף על פי שניקית את הפילטר, ועכשיו אתה צריך להביא 2,500 שקל מאיפשהו. כי בחיים עצמם, שום דבר לא סטרילי. יש מקרר שצריך למלא כל שבוע. ומנהלת בעבודה שלא מוכנה לתת העלאה, כי וואלה, גם בעסק המצב קשה. ומכתב שהגיע פתאום מהביטוח הלאומי, שמבשר על חוב ישן של 10,000 שקל שצץ מאיפשהו, ואלוהים יודע מאיפה נסגור אותו. במצב הנוכחי, אפילו התממשות התחזית האופטימית של בנק ישראל היא חתיכת תיק שהציבור צריך לשאת בו. 3. משם המורכבות הזאת צפויה להקשות עליו מאוד בחודשים הקרובים הוא ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו. אני בטוח שלנתניהו יש עותק מהגרף הזה, כי על פניו הוא המרוויח העיקרי ממה שקורה כאן. מבחינה אינפלציונית לפחות, העיתוי שלו הוא הטוב בהיסטוריה. לפי תחזיות בנק ישראל, גם אם נתניהו לא יעשה דבר, גם אם ישנוץ במהלך הקדנציה שלו, האינפלציה לא תפסיק לרדת מרגע שייכנס ללשכת ראש הממשלה. אני אחזור על זה רגע כי זה די מדהים כשחושבים על זה לעומק. כשנגיד בנק ישראל מסתכל על הגרף הזה, הוא רואה מדיניות מוניטרית שמצליחה להשיג את המטרה שלה חרף הביקורת הציבורית. כשראש הממשלה המיועד מסתכל על הגרף הזה, הוא רואה דיל פוליטי חלומי. לא לעשות דבר ולקצור את כל השבחים. הוא שוב הולך להיות מר כלכלה, המושיע של המשק, זה שאין בלתו. העניין הוא שגם עבור נתניהו המציאות עלולה להיות מורכבת קצת יותר. אם הוא לא יעשה דבר, מדיניות הריבית של בנק ישראל אכן תוכיח את עצמה, האינפלציה תרד מרגע כניסתו לתפקיד ולמשך כל הקדנציה שלו. הבעיה היא שנתניהו לא יצליח לא לעשות דבר, פשוט משום שהאתגרים הכלכליים שהמציאות תזרוק עליו בזה אחר זה יהיו גדולים מכדי להתעלם מהם. במידה רבה כבר אפשר לדעת מה הם יהיו. זמן קצר אחרי שיושבע לתפקיד, המחירים שהממשלה עצמה אחראית להם עומדים לקפוץ. החשמל צפוי להתייקר ביותר מ-8%, המים צפויים להתייקר ב-3.5%. שני אלה יקרו בינואר, בלי שום ימי חסד. וזה לא ייגמר שם. ההטבה במיסוי הבנזין שמשרד האוצר חילק בחודשים האחרונים תפוג, מחיר הדלק יעלה. זמן קצר אחר כך, בחודש מרץ, מחירי מוצרי החלב שנמצאים בפיקוח ממשלתי אמורים לזנק ב-15%. גם מחירי מוצרי הלחם צפויים להתייקר בשיעורים ניכרים, התייקרות שנדחתה בחלקה מהקיץ. כל קפיצות המחיר האלה, ממש עם כניסת נתניהו לתפקיד, אולי מגולמות כבר בגרף האינפלציה האופטימי של בנק ישראל, אבל כאמור, הן יורגשו היטב בכיס של בוחריו. ראש הממשלה המיועד לא יוכל להתעלם מהן לחלוטין, בייחוד אחרי שבמהלך הקמפיין חזר והבטיח להקפיא מחירים על ימין ועל שמאל. 4. אני מעריך שנתניהו ינסה לדחות את הצעדים האקטיביים ככל האפשר. הוא ינסה למרוח, לדחות, לסחוב, למסמס, וכך להרוויח זמן עד שהאינפלציה ממילא תתחיל לרדת. הכי קלאסי נתניהו, לבשר במהירות על צעדים שהוא עומד להביא במסגרת תוכנית כלכלית מיוחדת לייצוב המשק, משהו גרנדיוזי עם שם יפה וסיסמאות קליטות כמו שרק הוא יודע, אבל אז יחלפו כמה חודשים בין הרגע שתוכרז התוכנית עד הרגע שתוצג, ויחלפו עוד כמה חודשים עד שתצא לפועל. התוכנית בטח תשולב במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים, עניין שיקח בין 3 ל-6 חודשים עד שיאושר סופית בכנסת. עד אז, אם הכל יתקדם לפי התוכנית של בנק ישראל, האינפלציה כבר תצטמצם בחצי מבלי שנתניהו יעשה דבר. זה התסריט האופטימלי מבחינתו, שידור חוזר שתקופתו כשר אוצר בתחילת שנות ה-2000. אבל ייתכן שזה לא ילך כמו שנתניהו רוצה. ייתכן שהלחץ הכלכלי-פוליטי עליו לפעול ומהר יהיה גדול מדי, גם מצד הציבור וגם מצד השותפות שלו לקואליציה. לחלק כרטיסי מזון לנזקקים, להעלות את קצבאות האברכים. אחרי הכל, אם משנים את פקודת המשטרה עבור בן גביר בחקיקת בזק, למה דרעי צריך להמתין בסבלנות עד לאישור חוק ההסדרים בשלוש קריאות? גם יושב ראש ההסתדרות צפוי להציב אתגר כלכלי-פוליטי לנתניהו ולממשלה בראשותו. ארנון בר דוד מחכה כבר 3 שנים לחתימה על הסכם מסגרת חדש במגזר הציבורי. בתחילה הייתה קורונה, אחר כך המלחמה באוקראינה, אחר כך חילופי שלטון. הסבלנות שלו פקעה, ובתכלס, מינואר 2023 הוא רשאי להכריז על סכסוך עבודה אם בא לו. בר דוד מחפש לא רק הסכם שכר, אלא הסכם שיפצה על שחיקת שכר העובדים רטרואקטיבית ב3 השנים האחרונות, בדגש על השנה האחרונה, שנת האינפלציה הגדולה. יושב ראש ההסתדרות דורש תוספות יוקר, כלומר, העלאת שכר משמעותית במגזר הציבורי. אלה בדיוק הצעדים שבנק ישראל מזהיר מפניהם כבר חודשים, בטענה שתוספות שכר מהסוג הזה רק ידחפו את האינפלציה כלפי מעלה, סטייל שנות ה-80, במקום לתת לה לרדת. באופן אבסורדי, ייתכן שיותר מכל דבר אחר, מה שידחף את נתניהו לעשות טעויות כלכליות הוא הכלי המרכזי שבו בנק ישראל משתמש כדי להילחם באינפלציה, הריבית. העלאת הריבית מכבידה מאוד על נוטלי המשכנתאות. בכל העלאת ריבית נוספת, כמו זו שצפויה בתחילת ינואר, ערוצי הטלוויזיה משדרים כתבות חדשות על זוגות צעירים שלקחו משכנתה ועכשיו נאנקים תחת כובד משקלה. הקריאות שלהם מגיעות במהירות אל הפוליטיקאים. חלק מהם כבר הספיקו להגיש הצעות חוק מוזרות לשינוי שיטת הריבית במשק. אם הלחץ לנתניהו יהיה גדול מדי, הוא עוד עלול לקדם או לתמוך בהצעות חוק שתכליתן לסבסד את המשכנתה עבור אוכלוסיות מסוימות. אם זה יקרה, במקום שהריבית תצנן את שוק הדיור, הממשלה דווקא תתדלק אותו, ועליות המחירים יימשכו במקום לדאוך. כל זה יהיה כאב ראש גדול לנתניהו. 5. החודשים הקרובים יהיו חודשי המבחן. אם נגלה שעברנו את שיא האינפלציה והלחץ הציבורי בנושאים הכלכליים מקטן, כל מה שנתניהו יצטרך לעשות הוא לחכות. להבטיח הבטחות ולחכות. אבל אם חלילה התחזיות של בנק ישראל לא יתממשו, האינפלציה תמשיך לעלות והריבית העולה תשלח את המשק למיתון. נתניהו עלול להיקלע למצב מסובך בהרבה. הפטנט הרגיל שלו, הפחתות מיסים, עלול להיות מסוכן במיוחד הפעם, כאשר הוא מחויב לדרישות התקציביות העצומות של שותפותיו לקואליציה. נתניהו עוד עלול למצוא את עצמו באותו הפלונטר שאליו נקלעה ראשת ממשלת בריטניה, ליז טראס, ששרדה בתפקיד 7 שבועות ויום, ובזמן הזה כמעט הצליחה לגרום לכלכלה הבריטית לקרוס. אין מה לעשות. אולי זה טוב. מאת שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.